גמרא במסכת שבת בדף קכ"ד עמוד ב, גמרא אומרת, אמר רבי אבא, אמר רבי חייא בר אשה, אמר רב, מכבדות של מילתה מותר לטלטלן בשבת, אבל של תמרה לא. רבי אלעזר אומר, אף של תמרה. מחלוקת כאן רב ורבי אלעזר במכבדות של תמרה. מכבדות של תמרה זה מטאטא שעשוי מענפי הדקל של תמרה. האם מותר לטלטל אותם בשבת או אסור לטלטל אותם בשבת? רב אומר שאסור לטלטל אותם בשבת, ורבי אלעזר מתיר. במכבדות של מילת, כולם עמודים שמותר. מה זה מכבדות של מילת? רש"י מפרש, מכבדות שמכבדים בהן את השולחן, של מילתה של בגדים, לכבד שולחן שמלאכתו ליתר. לנקות שולחן זה איזה מין מברשת כזה, זה מין מטאטא קטן כזה שמנקים איתו את השולחן, זה דבר שמלאכתו ליתר. אין בזה שום איסור, ולכן כמה שהכלי הוא מלאכתו ליתר, מותר לטלטל אותו בשבת. אבל מכבדות של תמרה, כעין שלנו אומר רש"י, לכבד את הבית ואסור משום השבוי הגומות, דמודר בשמעו פסיק ראשי ולא ימות. מכבדות של הבית אסור להשתמש בהם בשבת, אסור לטטות את הבית בשבת משום השוויית גומות. מדובר שהקרקע היא קרקע עולם, קרקע של עפר, לא קרקע מרוצפת, לא קרקע של עץ, לא קרקע של שטיח, אלא קרקע עולם. אז בקרקע עולם יש פעמים שיש גומות, וכשהוא מטטה, הוא מזיז עפר ומשווה גומות, מיישר את הקרקע ומחליק את הקרקע. השוויית גומות, כשזה בתוך הבית, זה תולדה של מלאכת בונה. כשזה בשדה, זה תולדה של מלאכת חורש. ומודה רבי שמעון בפסיק ראשי ולא ימות שחייב. מה הכוונה? שכאן עונה הקושייה. איך הוא מתכוון לשוות גומות? הוא מתכוון לנקות את הבית. אז לכאורה זה דבר שאינו מתכוון. כמדוע יהיה אסור? אלא מפרש ראשי, כיוון שזה נקרא פסיק ראשי. פסיק ראשי, אתם יודעים כבר, שזהו משל שמשלו חכמים, זה על העוף הזה, שחותך את הראש שלו, ואומר, לא מתכוון שימות. אפשר שיחתוך את ראשו ולא ימות, פסיק ראשי ולא ימות? כן, על דרך ההשאלה, כל מלאכה שהיא נעשית בהכרח, אף על פי שאומר, אני לא מתכוון, לא מתכוון, אבל נעשה את המלאכה. אז זה אסור. כי אף על פי שיש לנו בעלמא מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, שרבי יהודה סבר דבר שאינו מתכוון אסור, ורבי שמעון סובר דבר שאינו מתכוון מותר. מחלוקת בגמרא בשבת לעי בדף כף בית, עוד כמה מקומות בשעס, שם לעניין גורר אדם מיטה כיסא וספסל, בלבד שלא התכוון לעשות חריץ. רבי שמעון מותר לגרור על הקרקע עולה בחוץ, מותר לגרור מיטה, כיסא, ספסל, אף על פי שאפשר שיעשה חריץ, אבל כיוון שהוא לא מתכוון לעשות חריץ, זה מותר. ורבי יהודה, דבר שאינו מתכוון אסור. ובמקום שהדבר בהכרח נעשה, מודה רבי שמעון בפסיק ראשי ולא ימות שחייב. הבעיה ורבה, זה אמרת רבה הוא, מודה רבי שמעון בפסיק ראשי ולא ימות, אף על פי שדבר שאינו מתכוון מותר, מתי זה מותר? כשלא בהכרח נעשה את המלאכה. אבל אלף שזה פסיק ראשי שיעשה המלאכה, מודה רבי שמעון שיעשו. אם כן, המטטה הזה שאיתו מטטים את הקרקע, בהכרח, פרש ראשי, יש השוויית גומות. ובזה מודה רבי שמעון שחייב, דהיינו שיסו מן התורה. לכן, הכלי הזה, המטטה הזה, מה נקרא שמו? כלי שמלאכתו לאיסור. ולכן אסור לטלטל אותו. הגמרא עכשיו מנתחת את זה יותר. ומה עסקינן? אילה מה לצורך גופו, לצורך מקומו, בהלם הרב שתמרה לו, והרב כרבה סביר עלי. הלא רב מודה שכלי שמלאכתו לאיסור, מודה לרבה, כשיטת רבה הוא סובר, שכלי שמלאכתו לאיסור מותר לטלטל אותו לצורך גופו, לצורך מקומו. מה זה לצורך גופו? רוצה להשתמש בו לדבר המותר. או צריך את המקום איפה שהוא נמצא, זה נקרא לצורך מקומו. זה מותר. אז אפילו שהמטטה הזה הוא כלי שמלאכתו לאיסור. והוא רוצה לטלטל אותו. הוא לא הולך להשתמש בו לטטות, להשוות גומות, אלא מטטל אותו כי הוא צריך את המקום שלו. או שהוא רוצה לעשות בו מלאכה אחרת שמותרת. רוצה להחזיק בו את הדלת למשל. אז למה שיעשו? הלא רב מודה שמותר בחי גוונה, אלא מחמה לצל. ככה אמר שרב שאסר לא אסר, אלא רק להכניס אותו הביתה שעומד בשמש, פחד שהשמש תעוות אותו, החום יקלקל אותו, אז הוא רוצה להכניס אותו לצל. כדי שמלאכתו לאיסור, אסור לטלטל אותו מחמה לצל, בזה רב אמר שאסור. שואלת הגמרא, אם כך, בהלם רבי אלעזר של תמרה, איך רבי אלעזר מתיר? הלא רבי אלעזר לא חולק, לא בא לחלוק על כדי שמלאכתו לאיסור, להקל בו, להתיר, לטלטל אותו מחמה לצל. תרץ את הגמרא, לעולם מחמה לצל. אמא, וכן אמר רבי אלעזר, פרשו של דבר, מסקנת הגמרא, שאמא חלוקת. מחמל אצל גם רבי אלעזר מודה לרב שאסור לטלטל את המטאטא הזה, מכיוון שהוא כלי שמלאכתו לאיסור, וכלי שמלאכתו לאיסור, אין לנו יותר לטלטל אותו מחמל אצל. לכאורה עד כאן מסקנת הסוגיה, מטאטא נקרא שמו כלי שמלאכתו לאיסור, מה האיסור שבו? שנוהגים לטאטא בו קרקע עולם, ובקרקע עולם יש השוויית גומות, לכן אסור לטלטל אותו בשבת, אלא רק לצורך גופו לצורך מקומו. יש גמרא אחרת לעיל בדף צדיה, שם הגמרא אומרת, המכבד והמרבץ, והרודח הלא דבש, שגג בשבת חייב חטאת, הזיק ביום טוב, לוקה 40, דברי רבי אליעזר. וחכמים אומרים, אחד זה ואחד זה אינו אלא משום שבות. המכבד והמרבץ, מכבד זה מנקה את הבית, מטטה את הבית. פה לא מדברים לעניין הטלטול של המטטה, אלא על הפעולה של הטיטוי. מכבד את הבית. והמרבץ, מה זה מרבץ? שהוא מרביץ את העפר על ידי ששופך עליו מים, כדי שלא יעלה אבק. זה גם כן עניין של השוויית גומות, כי הגומה אחרי שמשווים אותה, מרביצים בעפר כדי שתדבק ולא תתפזר עוד הפעם. אז זה בכלל המלאכה הזאת של השוויית גומות. כן, המכבד והמרבץ. והרודח הלא דבש, הגמרא מסבירה לי כמן, הרודח הלא דבש לומדים מפסוק שזה תולדה של תולש. ובין העזר שמחייב חטאת, כתוב בפסוק, ויתבול אותה בערת הדבש. שאלת גמרא, וכי מה העניין יער אצל דבש? אלא לומר לך, מה יער תולש ממנו בשבת חייב חטאת? אף חלו דבש, הרודה ממנו בשבת חייב חטאת. זו שיטת רבי אליעזר, שסובר שיש כאן איסור תורה, בין בכיבוד הבית, בין בריבוץ, ובין ברדיעת חלו דבש. רדיעת חלו דבש זה לא הנושא שלנו עכשיו, נתמקד במכבד ומרבץ. רבי אליעזר אומר שזה איסור תורה. מי שמטטא קרקע עולם בשבת, עבר על דין תורה חייב חטאת. אם עשה בשוגג, חייב חטאת. ביום טוב, אין חטאת. כי יש ביום טוב רק לב שלא תעשה כל מלאכה. אז הזיד ביום טוב לוקה 40. דיינו יש עזי מלכות. הכלל הוא בעניין קורבן חטאת, שכל שחייב על זדונו קרית, חייב על שגגתו חטאת. ושבת, מחייב שבת במזיד, חייב קרית. אם יש עדים והתראה, אז חייב סקילה. בלא עדים והתראה, עשה במזיד, חייב קרית. אבל השגגה שלו, חייב קורבן חטאת. ביום טוב אין קרית. יש רק איסור לב. אז ממילא אין בשגגתו קורבן חטאת, בכל זאת על הלב מה יש לנו תמיד? יש לנו מלכות. וזה מה שאומר בלעזר בלשונו, שגג בשבת חייב חטאת, הזיד ביום טוב לוקה 40, אבל בכל לומדים מדברי רבי אליעזר שיש כאן איסור תורה. והחכמים אומרים, אחד זה ואחד זה אינו אלא משום שבות. חכמים חולקים על רבי אליעזר ואומרים, אין כאן איסור תורה. מה יש לנו כאן? רק איסור מדרבנן. אחד זה ואחד זה. דיינו, אחד שבת ואחד יום טוב. אינו אלא משום שבות. שבות הכוונה, איסור מדרבנן. למה? פרש ראשי, דילמה כי כאן אסלם מתמלאים הגומות שבבית מאליהן והווה בניין. כשאחרים חוששים, דילמה. אולי עשה השוויית גומות, לא בהכרח. אם עשה השוויית גומות, יש איסור תורה. אבל כאן לא בבלו ולא בדעות שיעשה השוויית גומות. לכן אין כאן איסור תורה, יש כאן רק איסור מדרבנן. אחר כך הגמרא אומרת, הממור שערה זלחה במחוזה. מחוזה הייתה עיר של עשירים. הגמרא אומרת שבני מחוזה הם מפונקים. ושם כולם היה להם רצפות בבית. לא רק בבית, אלא גם בחוץ, העיר כולה הייתה מרוצפת. אז מבלה, אין כאן שוויית גומות שם במחוזה. אמר, פעמה מה אמור רבנן? דיל מעטה להשוויית גומות. החלק השוויית גומות. כל החשש החכמים זה שם יבוא להשוויית גומות. במחוזה אין השוויית גומות. כל העיר מרוצפת. אז מה חשש כאן? לכן התיר לעשות את המלאכות האלה. רבת הספאה, את זה נדלג, אחר כך הגמרא מסכמת בסוף, והעידנה, תסביר עליהם כרבי שמעון, שערי אפילו לכתחילה. פרושו של דבר. כל זה שלמדנו עכשיו, שהמלאכות הללו אסורות, זה הולך כרבי יהודה. שאמר דבר שלא מתכוון אסור. אבל העידנה תסביר עליהם כרבי שמעון, שאומר דבר שלא מתכוון מותר, שערי אפילו לכתחילה. מותר לעשות את הפעולות הללו אפילו לכתחילה. מה המחלוקת כאן? רבי אליעזר אומר דאורייתא, חכמים דרבנן, והש"ס מסיק שזה מותר לכתחילה. במה נחלקו? תוספות כאן מסבירים שהמחלוקת כאן היא האם זה נקרא פסיק ראשי או לא. לכאורה זו מחלוקת במציאות. מה נחלקו? זה פסיק ראשי או לא פסיק ראשי? תבדוק. אלא שמעתי פעם מחכם עובדיה שהסביר שהמחלוקת היא בגדר של פסיק רשה. דהיינו, האם פסיק רשה זה צריך שתעשה המלאכה בוודאות גמורה, או אפילו אם רק יש רוב פעמים שתעשה המלאכה, זה גם נקרא פסיק רשה. בזה נחלק. כאן אין ודאות גמורה שתעשה השוויית גמות. לכן, רבי אליעזר אומר, קרוב לוודאי שיעשה, זה גם נקרא פסיק רשה. ולכן סובר שחייב חטאת. חכמים אומרים, לא. איקה פסיק רשה, זה לא ודאי נעשה. קרוב לוודאי לא נקרא שמו פסיק רשה, נקרא שמו דבר שלא מתכוון. אבל חכמים סוברים כרבי יהודה שאמר, דבר שלא מתכוון אסור. רבי שמעון סבר, דבר שלא מתכוון מותר. והש"ס, אומרים הצפות, אף על פי שאפשר לומר שרבי שמעון סובר שכאן זה נקרא פסיק רשה, מכל מקום הש"ס סבר כרבנן דלא הווה פסיק רשה, יקח שראה לך תחילה כיוון דקה בנן כרבי שמעון. כן, התלמוד שלנו, הש"ס סובר שהמלאכה הזאת, הכיבוד, לכאורה, גם הכיבוד, גם הריבוד, כל המלאכות הללו, זה לא בהכרח עושה השוויית גמות, ולכן העידנה בסבירה כרבי שמעון שראה אפילו לך תחילה. באמת שככה היא שיטת הריף. הריף מפרש שמה שכתוב כאן בגמרא בעידנה על סבירה כרבי שמעון, זה חוזר גם על מלאכת כיבוד. לטטות את הבית, גם זה בכלל דבר שאינו מתכוון, ולכן מותר לטטא את הבית אפילו במקום שהוא קרקע עולם, מקום שהבא הרצפה היא רצפת עפר, ואף אפילו שאפשר שיהיה השוויית גומות, כיוון שזה לא בוודאי, אז זה לא נקרא פסיק רשה, זה נקרא דבר שאינו מתכוון, העידנה דסביר לה כרבי שמעון, שרי אפילו לך תחילה. ולכן הריף, כשמביא את הסוגיה לקמה בדף קוף חף דלת, של עניין הטלטול של המטטה, ואת מחלוקת רב ורבי אלעזר, ואת זה ככה בהשוויה שאין מחלוקת ביניהם, שבמטטה של תמרה, מטטה של ענפי הדקל שעשוי לכבד בו קרקע עולם, סבר רב, וכן אמר רבי אלעזר, שאסור לטלטל אותו בשבת. למה? שהוא נקרא כלי שמלאכתו לאיסור. כותב על זה הריף, והעידנה לסביר אליי כרבי שמעון, מביא כאן את השורה הזאת בסוף הסוגיה, שהרי אפילו לך תחילה. דהיינו, כל מחלוקת רב ורבי אלעזר, זו הליכה לבדיר ביהודה, שסובר שדבר שלא מתכוון אסור. ולכן, העניין הזה של השוויית גומות, כיוון שאסור לטטא לשיטתם, חשש שמא ישווה גומות, הופך את הכלי, את המטטא, הופך אותו להיות כלי שמלאכתו באיסור. אבל לדידם, שאנחנו סוברים שדבר שלא מתכוון מותר, ומותר לטטא בשבת, לא רק לרבץ, גם לטטא, ככה מפרש הריף, מותר לטטא בשבת, אפילו בקרקע עולם, שיכול להיות שיהיה השוואת גומות, אבל לא ודאי שיהיה השוואת גומות, אז זה לא פסיק רשה, זה דבר שלא מתכוון. דבר שלא מתכוון, סביר עליין כרבי שמעון, שמתיר. אז נמצא שהמטטא הוא לא כלי שמלאכתו לאיסור, הוא כלי שמלאכתו להיתר. ולכן, לעתו של הריף, מותר לטלטל אותו אפילו מחמה לצל. לא רק לצורך גופו, לצורך מקומו, כדין כלי שמלאכתו לאיסור, אלא אפילו מחמה לצל, כדין כלי שמלאכתו להיתר. גם בעל הלכות גדולות מובא כאן בתוספות, בדיבור המתחיל בעידנה דקמה כרבי שמעון, ובתוספות בהג שערי כיבוד מהי טעמה אפילו בדהוצין. דהיינו שהתיר לטטא בשבת אפילו במטטא כזה שעשוי מהוצין, שזה כמו מטטא של קש, מה שיש לנו היום, מטטא של קש, כן? התיר לטטא איתו בשבת ואפילו בקרקע עולם. למה? סביר עליי כרבי שמעון, זה דבר שלא מתכוון. אבל הוא מצפות, ואין יראה לרי. רי לא סובר ככה, רבנו יצחק. למה? שלקמה בפרק כל הכלים, למדנו מחלוקת רב ורבי אלעזר, בסוף הגמרא מסיקה שאין מחלוקת ביניהם, שאומרת הגמרא, במכבדות של תמרה, אסור לטלטל אותם. והגמרא שם הקשתה. אם מדובר מחמה לצל, איך התיר רבי אלעזר? מחמה לצל. הלא כלי שמלאכתו לאיסור, אין מי שמתיר מחמה לצל. ואם זה נכון, שאנחנו שסוברים כרבי שמעון, זה נקרא דבר שלא מתכוון ומותר, מה השס מטמיע על רבי אלעזר? איך ישרה מחמה לצל? שרה ושרה, סבירה לכרבי שמעון. אלא ודאי שהשס סובר שבכיבוד זה נקרא פסיק רשה, שיהיה השוויית גומות. ולכן, המטטה נקרא כדי שמלאכתו לאיסור. ואסור לטלטל אותו בשבת אלא לצורך גופו או לצורך מקומו. ומה שכאן הגמרא אומרת, עדנת סבירה כרבי שמעון, שרה לך תחילה, לא מדובר בכיבוד, מדובר בריבוץ. הרבצת המים על הקרקע, זה לא בהכרח שיהיה השוויית גומות. מרביץ מים בקרקע. אבל לכבד, לקחת, להזיז עפר ככה עם המטטה, זה בהכרח עושה השוויית גומות. ולכן המטטה אסור בטלטול מחמה לצל, ומותר רק לצורך גופו או לצורך מקומו. נכון. נכון, קושיה עצומה, הקושיה הזאת מקשה הרמב"ן במלחמותיו. אבל לפני שנגיע להרמב"ן, נראה מה שאומר הרז"א. הרז"א, רבנו זרחיה הלוי בעל המאור, משיג על הריף ומקשה את הקושיה הזאת של התוספות, מה שהתוספות מוכיחים מהגמרא, מביא עוד שתי קושיות. קושיה אחת מגמרא בביצה בדף כ"ב, שם הגמרא אומרת ששלושה דברים עשו רבן גמליאל, עשו בביתו של רבן גמליאל ולא הרדו לו חכמים. אחד מהם שהיו מכבדים בין המיטות. היו מיטתים ביום טוב בין המיטות ולא הרדו לו חכמים. משמע מהגמרא שם שהכיבוד אסור, לא הודו חכמים לרבן גמליאל על זה שהיו מכבדים בין המיטות. אם כן, הכיבוד זה אסור. למה אסור? מכיוון שזה השוויית גומות. אומר הרז"א, כן, לא צדק הריף שמתיר. עוד קושיה, יש לה כמה גמרא. הגמרא אומרת שהמפנה אוצר, עושים מפנים אוצר לכתחילה בשבת, שלום אחסן, בבית, אצל חדר אחד, הוא מילא אותו בתבועה, מילא אותו בחיטים. ופתאום באו אצלו אורחים, רוצה לפנות את התבועה, רוצה לפנות את האוצר, בכדי שיהיה מקום לאורחים ללון. אומרת הגמרא, מפנין אוצר, שמואל אומר, מפנין את האוצר בשבת אפילו לכתחילה, בתחילה מתחילים לפנות בשבת, ובלבד שלא יוציא, לא יסלק את הכל, שם יבוא להשוות גומות. אומר הרז"א, אם לדעתך מותר לטטות כיוון שאין לך השוואת גומות, אז מה החשש שיפנה את האוצר? יפנה את האוצר, ומה יש השוואת גומות? זה דבר שאינו מתכוון. דבר שאינו מתכוון, מותר. למה אסור? למה גומות שאסור? כשלוש קושיות חזקות מקשה הרז"א על הריף. אחד, כקושיית הצפות. אם אתה צודק שזה נקרא דבר שאינו מתכוון, מה הגמרא מטמיעה על רבי אלעזר שמתיר מחמה לצל? דעת רבי שמעון. קושיה שנייה, רבן גמליאל, לא הודו לו חכמים. משמע שאין הלכה כמותו. קושיה שלישית, זה שכתוב שאסור לפנות את האוצר לגמרי שלא יבוא להשוואת גומות. אתה רואה שהציטוט אסור זה השוואת גומות. הרמב"ן שם במלחמותיו כותב ליישב את הקושיות האלו של הרז"א, לתרץ את שיטת הריף. קודם כל הרמב"ן מקדים ואומר, מכיוון שדברי הריף הם דברי הגאונים ודברי בעלכות גדולות, שכל דבריהם דברי קבלה, וגם רבינו חננאל סובר ככה, אם כן נקבלה בסבר פנים יפות. יש לנו לקבל את דברי הריף בסבר פנים יפות, כי זה דברי קבלה, זה דבר שבא במסורה, רב מפי רב, מהגאונים. ואם הריף אומר לנו שמותר לטטא, אז מותר לטטא, והקושיות שלך לא קושיות, תרץ לך אותם אחת לאחת. ככה כותב הרמב"ן. מה אתה מקשה לי מהגמרא אצלנו? אילו היה באמת רבי אלעזר סבר כרבי שמעון ורב סבר כרבי יהודה, נמצא שרבי אלעזר ורב נחלקו במחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון. איזה מין מחלוקת זאת? הלא תמיד הגמרא מקשה, וכן למעלן אני אסביר עליה כרבי יהודה, ואתה תגיד אני סובר כרבי שמעון. עושה מחלוקת חדשה, אלא מזה שהם לא נוקטים בלשונם, רב אומר הלכה כרבי יהודה ורבי אלעזר אומר הלכה כרבי שמעון, משמע שהם שניהם באותה שיטה מהבחינה הזאת, והם סוברים כרבי יהודה. רק נחלקו אם בחיי גבנה זה נקרא דבר אסור או לא נקרא דבר אסור. ובמסקנה של הגמרא היא מחלוקת. כן, מתוך צורת שמעצותה לשמעתתה מוכחה שאין כאן מחלוקת אם זה נקרא דבר שאני מתכוון או לא, אלא מחלוקת, כולה סביר עליו כרבי יהודה. מה אתה מקשה לי מרבן גמליאל? מה שכתוב שם ולא הודו לו חכמים. מה לחכמים? רבי יהודה. החכמים שם זה לא השיטתנו, זה רבי יהודה שאומר דבר שאני מתכוון אסור. אבל אנחנו שסוברים כרבי שמעון, אז הודו לו והודו לו חכמים, ודאי שאל החכם אותו, מכבדים בין המיטות, הם איזה שום איסור, ביום טוב וקל וחום, ביום טוב וגם בשבת מותר. והקושיה השלישית, שאתה מקשה לי מפנין אוצר, שחשש שישבי גומות, שמה לא כוונה שאם יפנה במיטתה, אז על ידי הטיטוי יעבור להשוות גומות, לא. שמה, כיוון שכוונתו לפנות לצורך האורחים, הלא רצונו של האדם לייפות את הקרקע על האורחים, מה ייתן להם קרקע כולה הרים וגבעות? בקעות והרים, איתנו איתנו מיטה שם, מיטה שלו, עשה לו ריקודים בתוך החדר, מה איתנו? מה הולך? חשש של הגמרא, אם יפנה את כל האוצר, שמי יבוא להשוות גומות במתכוון, בהדיה, מתוך הדאגה שלו לאורחים, שישכנו כבוד, אז יבוא לפנות ולהשוות גומות במתכוון בידיים. זה האיסור. לא החשש שמא על ידי הטיטור יקרה מצב של השוואת גומות. לא, אלא החשש הוא דלמה ישווה גומות בידיים, שיבוא במעשה גמור בכוונת תחילה להשוות גומות, ואז ודאי שעבור על איסור תורה, ולכן לא יפנה את כל האוצר. אם כן, אומר הרמב"ן, כל הקושיות לא קושיות, ושיטת הריף נכונה, והיא תורה מסיני. ככה הלכה, מסכים הרמב"ן, זה דברי הריף, שמותר להשוות, לא להשוות, מותר לטטות אפילו קרקע עולם, מכיוון שקרקע עולם לא ודאי יעשה השוויית גומות, זה נקרא דבר שלא מתכוון, ודבר שלא מתכוון מותר. גם הרשב"א ככה סובר כדעת הריף. גם הרב המגיד מביא את הסברה הזאת, ונראה שמסכים איתה להלכה. גם הר"ן נראה שמסכים ככה להלכה, כי יש לנו כאן חבל ראשונים, להקה של פוסקים, הגאונים, רבנו חננאל, הריף, הרמב"ן, הרשב"א, הר"ן, הרב המגיד, כל אלה גדולי עולם, כולם סוברים שמותר לטאטא בשבת אפילו בקרקע עולם. הטעם לכך זה דבר שאינו מתכוון, אין ודאות שיעשה השוויית גומות, דבר שאינו מתכוון מותר. ממילא, המטאטא הזה שאנחנו עוסקים בכבודו, הפך להיות כלי שמלאכתו להיתר. וכלי שמלאכתו להיתר, מותר לטלטל אותו לא רק לצורך גופו, לצורך מקומו, אלא אפילו מחמה לצל, ואפילו שלא יפסד ושלא יגנב, וכל צורך שהוא מותר לטלטל את המטאטא הזה. לא כן הדבר, שיטת התוספות, שיטת רי לא ככה. רי מפרש והרזה, שני מפרשים, שיש כאן איסור. הכלי הזה נקרא כלי שמלאכתו לאיסור, אסור לטטות אותו קרקע עולם. זה נקרא פסיק רשי, פסיק רשי ולא ימות, וככה נראה שיטת רשי גם כן, שיטת רשי לקמם בקוף כף דלת, שרשי פרש, למה רב ורבי אלעזר אסרו בהכבדות של תמרה, משום שזה נקרא פסיק רשי, אף עפי שרבי שמעון סובד השם כמותה, מודה בפסיק רשי ולא ימות של חיה. אז כן רשי, את הספרות כאן, הרזה, וגם הראש ככה סובר, שזה הפעולה של הטיטוי בקרקע עולם אסורה. יתרה מזאת, הראש כותב ככה. כותב הראש, באשכנז נהגו להחמיר שאפילו לטטות קרקע מרוצפת גם כן אסור. לא רק קרקע עפר, אלא גם קרקע מרוצפת, אפילו קרקע צ'י, רצפה דה, בהת ושש ודר וסוחרת, גם כן אסור. למה? זה יש לו קרקע מרוצפת, זה לא קרקע מרוצפת. תתיר לו, מחר גם זה יבוא לטטות. אם כן, אתה מכשיל אותו באיסור. לכן החמירו באשכנז שלא לטטות אפילו בקרקע מרוצפת. וכשבאתי פה לספרד, הראש נאלץ לברוח מאשכנז. אז הגזרות, השלטון רדף אחריו, רבו גם כן, המהר"ם מרוטנבורג, הוא ורבו ביחד ברחו משם, המהר"ם נתפס בדרך, והראש הצליח להימלט. המהר"ם ישב בבית האסורים עד סוף ימיו. רצו עליו ממון רב, והיו שם כמה עשירים נדיבים, הנדיבים בעם, שנתנו סכום גדול כדי לפדות אותו. אבל כשבאו לפדות אותו, נכנסו לבשר אותו בסורה, שפודים אותו, והוא יוצא לחופשי, שאל אותו המהר"ם, כמה יצטרכו לשלם? אמרו לו ששילמו כמה מיליונים טובים. אמר להם, חס ושלום. יש לו משנה מפורשת, אין פודים את השבויים יותר מכדי דמיהם. אסור לשלם השבוי יותר מכדי דמיו. למה? כדי שלא ללבות את היצרים שלהם. עכשיו תפסו את הרב הזה, שילמו עליו היהודים 10 מיליון דולר, ויגידו, תראה, הרבנים מכניסים כסף. כל יום הם כחור רב אחר. על זה 10 מיליון, על זה 10 מיליון. מאיפה יביאו להם את הכסף הזה? לכן יש משנה, אין פודין את השבויים יותר מכדי דמיהם. וסירב לצאת, בתוקף. נשאר שם בסוף, בבית האסורים, עד סוף ימיו. לא הסכים לצאת, שלא יפדו את השבויים יותר מכדי דמיהם. אבל השר הזה המרושע שהחזיק אותו שם בבית האסורים, אפילו לאחר פטירתו לא הסכים לשחרר את הגופה שלו. והיה שם מוטל בביזיון. עד שבא אחד התלמידים, ושילם המון רב, היה עשיר גדול, שילם המון רב, ואמר שהוא מוכן לסבול את האיסורים בגיהינם, כי המהר"ם עשה חרם שלא יפדו אותו, יותר מכדי דמיו. אמר שהוא מוכן ללכת על העוון הזה לגיהינם, העיקר שגופת הרב לא תהיה מוטלת בביזיון. שילם את הכסף הזה, פדה אותו והביא אותו לקבורת ישראל. זה רבו של הראש, המהר"ם מרוטנבורג. אבל הראש עצמו הצליח להימלט. הוא ברח והלך לספרד. שם היה הרשב"א. הוא בא אצל הרשב"א, ועשו לו כבוד גדול בספרד, והם קיבלו אותו עליהם לרב. היו מתכתבים, יש בתשובות הרשב"א ובתשובות הראש, שאלות ותשובות בין הרשב"א והראש, כמה פעמים הלוך וחזור. אז הראש והרשב"א היו בתקופה מסוימת ביחד בספרד. אז אומר הראש, כשבאתי לספרד, ראיתי שהם כולם מטלטלים את המטאטא בשבת, ומטאטאים איתו גם כבקרקע עולם, ונמנעתי מלאסור להם, כמה שיש להם אילן גדול להתעלות עליו, ולא היו שומעים לי, לכן קיימתי בעצמי מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים. כלומר, הראש בעצמו סובר שזה איסור גמור. הם היו מטאטאים בשבת, לדעתו של הראש עושים איסור. אבל כיוון שזה הטרדי עריף, והעריף פסק להתיר, יש להם אילן גדול להתעלות עליו, לכן אומר הראש, חרשתי דומיה, חשיתי מטוב, לא אמרתי להם מילה. למה? מוטב שיהיו שוגגים, לא ישמעו לי, יש להם את תריף, למה ישמעו לי? לכן, גם הרשב"א היה מתיר. אז לכן הוא אומר, אני שתקתי, לא אמרתי להם מילה. משמע מדבריו של הראש, הוא אוסר. ובתוך דבריו הוא מזכיר גם כן, שלא רק בקרקע עולם אסור לטאטא, אלא גם כן בקרקע מרוצפת אסור לטאטא. נמצאנו למדים שיש לנו כאן עד כעת שלוש שיטות, נכון? יש לנו דעת הריף שהוא להקל לגמרי. אומר לנו שמותר לתתר, אפילו קרקע עולם, דבר שלא מתכוון מותר. לעומת זה התוספות והרזה סוברים שבקרקע עולם אסור, שיש כאן או השוויית גמות או הזזות עפר, עושה מלאכה או איסור מוקצה לפחות, ולכן המתתר נקרא כלי שמלאכתו לאיסור. מאידך גיסא יש לנו שיטת הראש, שהוא מהמחמירים ביותר, וככה סובר גם כן בספר התרומה, שלא רק קרקע עולם אסור לתתות, אלא גם קרקע מרוצפת שלנו, גם כן אסור לתתות. הוא מעיד ככה שככה היה מנהג באשכנז, שלא מטטיל קרקע, אפילו קרקע מרוצפת. כן, אבל לשיטתם ודאי שהמטטה הוא נקרא כלי שמלאכתו לאיסור. יש עוד שתי שיטות בדבר. שיטת הרעבד, הרעבד סובר, מביא אותו הרן, על הסוגיה כאן, אומר שיש חילוק בין אם אדם קיבל את הבית מערב שבת, שאז כיוון שכבר קיבל את הבית, אם הייתה שם איזה גומה, ודאי שכיסה אותה, אז אין חשש של השוויית גומות, מותר לכבד בשבת. אבל אם לא כיבד מערב שבת, צריך להחמיר ולא לכבד בשבת. זה חילוק של הרעבד. אני מזכיר את שיטת הרעבד, כי תכף נצטרך להתייחס אליה.
בקרקע עולם או במרוצפת?
בקרקע עולם, דבר. שלא יהיה השוויית גומות. אז כיוון שכבר כיבד, אין חשש של השוויית גומות. דעה נוספת היא דעת הרמב״ם. הרמב״ם, בפרק א' מהלכות שבת בהלכה ג', הרמב״ם פוסק שאסור לכבד קרקע עולם בשבת. משום השוויית גומות. זה אחד מהמקרים שהרמב״ם חולק על רבו עריף. אחפי שעריף התיר להדיה, הרמב״ם פוסק שאסור לכבד קרקע עולם בשבת. זה כותב הרמב״ם פרק א'. בפרק כ"ו בהלכות שבת, בהלכה ב', שם כותב הרמב״ם שהמכבדת שתמרה זה כלי שמלאכתו להיתר. ומותר לתתל אותו בשבת אפילו מחמה לצל. חרבה זו סתירה, מה הרמב״ם כותב היום כאן? אסרת לנו לתתל בשבת, למה השוויית גומות? ואתה מתיר לנו לטלטל אותו כאן, מתיר לטלטל אותו ככלי שמלאכתו להיתר, איך יתכן? אם מלאכתו לאיסור, איך יהיה כלי שמלאכתו להיתר? פרש הרב המגיד, שדעת הרמב״ם היא לחלק בין קרקע מרוצפת לקרקע עולם. ואותו מטטה שאתה מטטה בו קרקע עולם, אתה גם מטטה בו קרקע מרוצפת. נמצא שהכלי הזה מלאכתו להיתר ולאיסור. עושים בו גם מלאכת איסור, מטטים בו קרקע עולם, וזה הרמב״ם סובר שאסור, שוויית גומות. אבל גם מטטים בו קרקע מרוצפת, וקרקע מרוצפת מסכים הרמב״ם שמותר, לא כמו הראש שמחמיר לגמרי, אלא מחלק בין קרקע מרוצפת לבין קרקע שאינה מרוצפת. אז ממילא, כיוון שזה כלי שמלאכתו להיתר ולאיסור, סביר עלה להרמב״ם שכלי כזה שמשתמשים בו גם להיתר וגם לאיסור, נקרא שמו כלי שמלאכתו להיתר. כן? שזה נידון רחב מאוד באחרונים, כלי כזה שעושים בו גם מלאכות אסורות וגם מלאכות מותרות. מה ההגדרה שלו? זה כלי שמלאכתו לאיסור, כלי שמלאכתו להיתר. אז אפשר לומר, ככה בפשטות, שהרי תמיד אנחנו הולכים אחר רוב, אחר רבים להטות. אז אם רוב תשמישו לאיסור, נקרא שמו מלאכתו לאיסור. אם רוב תשמישו להיתר, נקרא שמו מלאכתו להיתר. אבל מה יהיה עדים מחצה המחצה? אין קרוב. פעם כך, פעם כך. ברמב״ם הזה לכאורה מוכח, שגם מחצה המחצה זה נקרא כלי שמלאכתו להיתר. כאילו כן, הרמב״ם צריך לפרש. דע לך, זה רק בגלל שרובו רוב תשמישו בקרקע מרוצפת. והרמב״ם אסר לך מאידך גיסא להשתמש בו בקרקע העולם. מצד שני, הרמב״ם מתיר לך לטלטל אותו ככה בפשיטות, משמע שהרמב״ם סובר, כמה שמשתמשים בו גם להיתר וגם לאיסור, נקרא שמו כלי שמלאכתו להיתר, ולכן מותר לטלטל אותו בשבת. מרן, בסימן שין למדזיין, פסק דעת הרמב״ם לעניין המלאכה, שאסור לתתות, אסור לכבד קרקע העולם בשבת. למה? יש כאן השוויית גומות. מדוע הרמב״ם, מרן הלך כהרמב״ם ועזב את שיטת הריף ברוב הראשונים, יש לנו רבנו חנאל, הרשב"א, הרמב״ן, הר"ן, כל הראשונים סוברים ככה. מרן עשה בית יוסף רוב בניין. כיוון שהראש גם כן מחמיר. הראש מחמיר בשתי הקרקעות. גם במרוצפת וגם בלא מרוצפת. יוצא שבבדין של מרן, הריף, הרמב״ם והראש, יש לנו בדבר אחד, הריף והרמב״ם, בדבר אחד יש לנו הריף עם הראש, הרמב״ם עם הראש בדבר אחד, בדבר אחד הרמב״ם עם הריף. יש לנו רוב בהלכה אחת לכאן ורוב בהלכה אחרת לכאן. בואו נראה איך. הראש החמיר לגמרי. עשר בין בקרקע מרוצפת, בין בקרקע שאינה מרוצפת, והמטטה נקרא כלי שמלאכתו לאיסור. הריף מתיר לגמרי. בין בקרקע מרוצפת, בין בקרקע שאינה מרוצפת. הרמב״ם עושה פשרה. במרוצפת מתיר, קרקע עולם אוסר. יוצא שבקרקע עולם יש לנו דעת הראש והרמב״ם להחמיר. זה רוב. בקרקע מרוצפת יש לנו דעת הריף והרמב״ם להקל. אז לכן, מרן פסק ככה. לכבד את הבית, שזה קרקע מרוצפת, מותר בשבת. כדעת הטריף והרמב״ם שהולכים לכולה כאן. לכבד את קרקע עולם, מקום שיש עפר, מרן פסק להחמיר. כפי שעריף מן המתירים, אבל יצא לנו שהראש והרמב״ם הולכים כאן בשיטה אחת, יש לנו רוב בניין להחמיר, לכן מרן פסק להחמיר. אצלנו כאן בסימן ש"ח, סוף הסימן, מרן פסק שהמטאטא מותר לטלטל אותו בשבת. דהיינו שמרן מכריע כאן להקל, שהמטאטא נקרא שמו כלי שמלאכתו להתר, כי זה גם כן פשוט, יש לנו כאן עריף להרמב״ם להקל, שזה נקרא מלאכתו להתר, ולכן אפילו מחמל אצל בכל אופן מותר לטלטל את המטאטא. עד כאן הדברים פשוטים וברורים. הבעיה היא הרמה. הרמה כותב, גם בסימן שין המת זין, מביא את המנהג שמביא הראש, שאסור לטאטא אפילו בקרקע מרוצפת. וגם אצלנו כאן בסימן שין חט, כותבים האחרונים, אליבא דה הרמה, המטאטא נקרא שמו כלי שמלאכתו לאיסור. ולכן אסור לטלטל אותו בשבת, אם לא לצורך גופו, לצורך מקומו. כי לכאורה נראה, שיש כאן חילוק במנהגים בין בני ספרד לבני אשכנז. בני ספרד שהולכים כדעת מרן, המטאטא נקרא בשבילהם כלי שמלאכתו להתר, ומותר בטלטול לגמרי בשבת. בני אשכנז היוצאים ביד רמה, סוברים שהמטאטא נקרא שמו כלי שמלאכתו לאיסור, ואסור לטלטל אותו בשבת, אלא לצורך גופו, לצורך מקומו. עכשיו, כל מטאטא צריך לשאול, זה מטאטא ספרדי או מטאטא אשכנזי. רק לפי זה, נדע, אם צריך לטלטל אותו בשבת. אבל באמת, שיש מקום נרחב לומר, שגם לדעת הרמה, יהיה מותר בזמן הזה, ודורותינו אנו, יהיה מותר גם לבני אשכנז לטלטל את המטאטא, ואפילו שלא לצורך גופו, לצורך מקומו. בוא נראה איך. ראשית כל, סברת הרעבד. הרעבד אומר שאם כיבדו את הבית מערב שבת, אז מותר לכבד אותו גם בשבת. ולא היום, רוב העולם מכבדים את הבית לפני שבת. מכבדים, רוחצים, שואבים, מה שצריך עושים. כולם מכינים את הבית לכבוד שבת. זה חלק מההלכות שחובה שכל בית יהודי להכין את הבית לקראת שבת, לכבוד עריכה. אז אם כן, מכבדים את הבית מערב שבת. כן, לפי שיטת הרעבד, יש לצרף כאן שיטת הרעבד שאומר שאם כיבדו את הבית מערב שבת, אין כאן איסור. עוד. בראשונים, בספר התרומה שכותב להחמיר כשיטת הראש בקרקע מרוצפת, הוא מסביר שכמה שזה יש לו קרקע מרוצפת, וזה אין לו קרקע מרוצפת. אז אם תתיר לזה, מחר גם השני יבוא להתיר, ואצלו יש קרקע עולם, אז יבוא להשוות גומות. אבל בדורנו, למי יש עפר בבית? ראית מישהו גר על עפר? עשה רצפת עפר בבית שלו? אין דבר כזה היום. לכולם יש או שטיח, או רצפת עץ, או רצפת אבן, או שיש, או סדר וסוחרת, כן? אין לו קרקע עולם בבית. אף אחד לא חי בתוך קרקע עולם. אז כן, כל החששה הזאת, שמה יבוא להתיר גם כמקום האסור, זה לא שייך בדורנו. כי לכולם יש קרקע מרוצפת בבית. יתרה מזאת. ברוב הבתים יש שני מטאטאים. אחד קוראים אותו מטאטא קש, ואחד קוראים אותו מטאטא נעמה משי. עריף מסביר מה זה מכבדת של מילת, אומר זה זנב השועל. זנב השועל שהיו מכבדים איתו את השולחנות, יש היום את המטאטאים האלה של האבק, מטאטאים את הרעיתים או של הקורא עכביש, מה שמסירים, זה ככה מעין זה, זה קורא אותו מכבדות של מילת. אז היום יש כמה סוגים מטאטאים. יש מטאטאי מכבדות של מילת, זה פשיטה שמותר לכולי עם, אז זה נקרא כלי שמלאכתו להתר, את מנדפליג. יש מטאטאי קש. מטאטא קש, מטאטא רחוב, שמטאטאים איתו בחוץ, בגינה, בחצר, יש לו שיער גס כזה שאיתו מטאטאים בחוץ, אז זה אולי נגיד שיש מחלוקת, okay? עריף מן המתירים, הרמב״ם, יכול להיות שכאן הרמב״ם ילך לאסור, כיוון שהמטאטא הזה הוא מיועד רק לשימוש בחוץ. מטאטא כזה, מודה הרמב״ם שיקרא שבו כלי שמלאכתו לאיסור, כי כל הסברה שהרמב״ם מתיר במטאטא, מכיוון שהוא סובר שבקרקע מרוצפת מותר, ואם המטאטא הזה לא נועד לקרקע מרוצפת, כל כך גס, תעשי איתו על הרצפת עץ, אחרי ששמו עליה כמה קוד של צבע והלקה, תהרוס אותו, תשרוט את הרצפה שלו. אז הוא לא רוצה להשתמש במטאטא כזה. מביא מטאטא עדין, שיער עדין ככה, שמשתמש בו, לא הורס את הרצפה שלו. כן? זה בארץ כל כך טבעות האלה, יש בלטות ונגמר הסיפור. בפה יש רצפות עץ, ואסור להזיז כיסא, ואסור ללכת, ויש בתים שאסור ללכת עם הנעליים, תלך בלי נעליים, שם נעליך, מעל רגליך, הכל מה שאתה עומד עליו, מת קודש הוא. אז כן, עפר, כתוב עפר לצעמים, יש בו טומאה. עפר לצעמים. פה צריך להקפיד, לא ללכת יחף. אבל טוב, לפחות זה לא על האדמה ממש, זה על הרצפה, על השטיח, טוב, יש להקל. בכל אופן, מטאטא כזה שהוא נועד רק לשימוש חיצוני בגינה, בחצר, אז יודע הרמב״ם שהוא נקרא שמו כדי שמלכתו לאיסור. אבל מאידך גיסא אנחנו גם כן נלמוד להפך. מטאטא כזה שהוא נועד רק לשימוש ביתי, רק לשימוש של קרקע מרוצפת. אף אחד לא לוקח את המטאטא של הבית ומנקה איתו את הגינה. אחר כך לא יכול לקחת בבית, זה במקום מטאטא זה יהיה מלכלך. אז הוא לא יכול לכבד, זה יהיה מבזה, לא מכבד. אז מכן לא יוכל לכבד במטאטא הזה, אתה מצא שכל שימושו של המכבדת הזאת היא רק בקרקע מרוצפת. נמצא שכל החששה של הראשונים, שמא יבוא להשתמש בו בקרקע שאינה מרוצפת, כבר לא שייך. או מהסיבה שאין לנו היום קרקע כזאת שאינה מרוצפת, כי כל הקרקעות שלנו מרוצפות בבתים, או מהסיבה שקרקע שמטאטא שלנו הוא מיוחד רק לשימוש ביתי. אז אין את החשש שיבוא להשתמש בו שימוש חיצוני, ולכן גם לבני אשכנז יש מקום להקל שהמטאטא שלנו הביתי יקרא שמו כלי שמלאכתו להיתר, ויהיה מותר לטלטל אותו בשבת. זה ברור שגם להחולקים וסוברים שיש למטאטא הזה כלי שמלאכתו לאיסור, מודים שמותר לטלטל אותו לצורך גופו. הרי זה כלי שמלאכתו לאיסור, זה לא מוקצה מחמת חסרון כיס. אז מותר לטלטל אותו לצורך גופו או לצורך מקומו. רק שיש מחלוקת אם מותר לכבד קרקע שאינה מרוצפת. יש עוד חששה שמובאת בראשונים, שבין הרצפות יש גם כן חשש של השוויית גומות. שמע עפר, ולפעמים יש גומה, וכשהוא מטאטא, אז מיישר את העפר ומשווה גומות שם. המשנה ברורה בביאור הלכה נראה שלא מזכיר עם הדבר הזה. מביא גמרות לחברה שמוכח מהם, שאין חששה כזאת בין הרצפות, כי הגמרא מקשה מזה על זה, ואם יש חילוק אז תגיד לנו שבקרקע מרוצפת גם כן יש את האיסור הזה של השוויית גומות. תוך שהגמרא אומרת קרקע עולם, מה אתה מקשה? אז החורה משמע שבקרקע עולם אין חששה בכלל, ולכן המסקנה של הרב בביאור הלכה שיהיה אפשר לטלטל את המטאטא הזה, זה לא נקרא שימון בכלי שמלאכתו לאיסור אלא כלי שמלאכתו להיתר, ולכן מותר אפילו מחמה לצל. ואיר עוד הלכה אחת בשולחן ערוך, מרן פוסק שאין איסור נגיעה במוקצה, אלא רק איסור טלטול. כך כותב מרן בסעיף מבית, דבר שהוא מוקצה מותר לגע בו, ובלבד שלא יהיה מנענע אפילו מקצתו. וכבר נתבר בסעיף ג' זה הרמה מוסיף, הרמה שם בסעיף ג' כותב את ההלכה הזאת, שמותר לגעת במוקצה, בתנאי שלא ינענע אותו. המקור של הדין הזה זה משנה, לפני כן נקרא את הרמה כאן. הרמה כותב, הגע, כל מוקצה אינו אסור אלא בטלטולו, אבל בנגיעה בעלמה שאינו בנדנדו שרה. ולכן מותר לגע במנורה שבבית הכנסת שנרות דולקות עליו, או בתנור שדולק בו אש, וכן מותר לקח דבר יותר המונח הדבר המוקצה. המקור של הדין הזה זה משנה, דף קא, המשנה אומרת, סכין ורוחצין ועושים כל צורכי המת בשבת, ובלבד שלא יזיז בו עבר. לא יבוא ולא יהיה, אם יש מת, מותר לסוך אותו בשבת, מותר לרחוץ אותו בשבת, בלבד שלא יזיז בו עבר. דהיינו שטלטול, שנגיעה, לא שסך בו, הוא נוגע בו. אף על פי כן, הנגיעה מותרת. אבל לטלטל אפילו מקצתו, זה לשונו של מרן, וזה הדיוק מן המשנה. שהמשנה אומרת, לא רק לטלטל את כל המת אסור, אלא בלבד שלא יזיז בו עבר. מה זה הזזת עבר? זה טלטול מקצת מן המוקצה. טלטול של מקצת המוקצה, לא אסור, זה מותר. מזה מדייק המהר"ם מרוטנבורג, בבואה ברוחות חיים, ספר האגור, בעוד ראשונים, המרדכים הביא אותו. לומד המהר"ם מרוטנבורג שמותר לגעת בבימה שמונחים עליה הנרות. חזן בית הכנסת, בפרט אצל האשכנזים יש את המנהג הזה, שמדליקים נרות אצל הבימה של החזן. בין אם זה נרות של חשמל, בין אם זה נרות של אש, זה מוקצה. והשלהבת הזאת תקראת דבר האסור, והטבע הופכת להיות בסיס לדבר האסור. זה כן, לא רק הנרות מוקצים, גם הטבע שעליה עומדים הנרות, גם היא מוקצה. אומר המהר"ם, החזן שעומד ליד הטבע, מותר לו לשים להניח ידיים על הטבע? מתפלל ליד הטבע. או שנגיד לו שיסיר ידיו מעל הטבע, יעמוד כידיו כפותות. מותר לגעת או אסור לגעת? אומר המהר"ם, מותר. שמוקצה לא אסור בנגיעה, ובלבד שיזהר שלא לנענע את הטבע. הוא מתפלל שהוא מתנענע טוב, בסדר, רוצה להיות לולב, אבל לא יעשה מהטבע לולב. אין מצוות ארבעת המינים בטבע. אז לכן לא ינענע את הטבע, שלא יבוא לטלטול המוקצה הזה שעל הטבע. אז אם כן, נגיעה מותרת, טלטול אסור. גם הרמב״ם כותב את ההלכה הזאת, הרמב״ם כותב ככה, הרמב״ם כותב שמותר לטלטל כלי לצורך דבר שאינו ניטל, ולכן ביצה שנולדה בשבת אסור לטלטל אותה, אבל מותר לכפות עליה כלי. מוסיף שם הראב"ד והשגות, ובלבד, מביא ירושלמי, ובלבד שלא ייגע בביצה. לכאורה, מזה שהרמב״ם השמיט את זה, נראה שהרמב״ם סובר שאין איסור נגיעה. הרמב״ם כותב שמותר לכפות, לא כתב בלבד שלא ייגע. הראב"ד מעתיק ירושלמי שאומר בלבד שלא ייגע. אבל הרב המגיד מקשה. מקשה מהמשנה הזאת. הרי כתוב שמותר לסוכמית. אז אם כן נגיעה מותרת. אז למה שתהיה ביצה אסורה בנגיעה? לכן אם תרץ הרב המגיד כך ואומר, בביצה שנה ביצה שבנגיעה בענה ומנענעה. דהיינו, באמת הנגיעה במוקצה מותרת. רק שבביצה, כמו שהיא עגולה, כל נגיעה תנענע אותה. אז אין כאן אפשרות שהוא ייגע בלא לנענע, לכן כתב הרב, והרמב״ם יכול להיות שיסכים להלכה הזאת רק בביצה, מכיוון שבביצה נגיעה זה נענוע. אבל בעל מה שאר מוקצה, הנגיעה תהיה מותרת לגמרי. יתרה מזאת, כותבים הפוסקים, מותר לנפוח במוקצה. מותר לטלטל מוקצה על ידי נפיחה. מביא את זה מהר"ן בית יוסף בשם הראשונים, שמוקצה מותר בטלטול על ידי נפיחה. למה? רבינו יוחנן נדמה לי אומר את זה שם. ואף על פי שכתבנו שכוחו כגופו, בהלכות אחרות, יש לנו כמה דינים שכוחו כגופו. אם אדם עושה פעולה על ידי כוחו, מה שבא ממנו, זה נקרא כאילו עשה את זה בידיים, פעולה שעשה אותה בידיים. אף אף כן, במוקצה לא אסרו אלא טלטול בידיים. אבל טלטול בגופו מותר. והראיה, חבילי קש, גמרא, חבילי קש, משנה, חבילי קש, ששכח אותם על המיטה. והחבילה של הקש הזאת לא עומדת למאכל בהמה, כי אם זה עומד למאכל בהמה זה לא מוקצה, אלא זה עומד להסקה, או עומד לערב, בזמנם היו מערבים את התבן בתית, אז זה עומד לבניין, או עומד להסקה, שזה מוקצה גמור. שהניח את זה על המיטה עכשיו, רוצה ללכת לישון, ולא יכול לישון, יש לו חבילה של קש. בזמנם כל המזרונים שלהם היו עשויים קש. אבל כשיש חבילה גדולה שעומדת על מרכז המיטה, קשה לו לישון. מה יעשה? אומרת, ישנה מנענעו בגופו. שוכב על החבילה הזאת, ועם הגב שלו מיישר ומחליק ומסדר, עד שהפכה להיות כל החבילה הזאת כעין מצע, והולך לישון עליה ככה. הנה אתה רואה שאף על פי שזה מוקצה גמור, מותר לטלטלו בגופו. איזה איסור מוקצה, איזה איסור טלטול במוקצה יש לנו? דווקא בידיים, אבל בגופו מותר. כל שוכן כאן שהוא רק נופח, וזה כוחו כגופו, לא ממש גופו, כגופו אתה אומר. זה רק כוחו, נופח במוקצה והמוקצה עף. יש לו איזה נוצע על הבגד, והנוצע עפה. אין בזה שום איסור. גם אם נאמר שהיה מוקצה, okay? אין בזה איסור בכלל. למה? גם לא כיבוס לא שייך כאן בנפיחה, לא שייך כיבוס. אין דרך כיבוס בכך. לכן, גם הרמה שמחמיר בניקיון של האבק מודה שבניפוח מותר, להסיר את הנוצע. לכן, נפיחה מותרת במוקצה. גם מהסוגיה שעכשיו הזכרנו, שמותר לתתה, דעת רוב הראשונים שהזכרנו בתחילת השיעור, הריף, הרשב"א, הרבי חננאל, הם סוברים שמותר לטאטא בקרקע עולם. אחרי יש קושי עצומה. השוויית גומות נאמר שאין כאן. דבר שאינו מתכוון. אבל מה זה? זה עפר. הלוא העפר הוא מוקצה, וזה מוקצה מחמת גופו נקרא עפר. כן? כתוב ממלאים קופה, המשנה אומרת שממלאים קופה, הוא מייחד למקום. אדם שרוצה לטלטל עפר, באיזה אופן יהיה מותר לטלטל עפר? לוקח קופה, מערב שבת, בעוד יום, מכין אותה, שם אותה בפינה של הבית, ומייחד למקום, אומר שהעפר הזה, אני מחר אשתמש בו, כי כבר שכל הקרקע עפר, אז לפעמים העפר אפשר להשתמש בו לחסות איזה רוק, או לחסות צועה, אז לוקח מהעפר הזה ומשתמש. רק באופן הזה, עפר מותר בטלטול. אבל סתם עפר, שקרקע עולם, אסור בטלטול. אז נכון שאין לך השוויית גומות, אבל מה עם טלטול העפר? זה קושיה שהר"ן מקשה אותה. תרץ הר"ן, אין בטלטול העפר איסור, כיוון שהוא לא מטלטל אותו בידיים, אלא הוא מטלטל אותו מן הצד. הוא הרי מחזיק את המחבלת, את המטטה הוא מחזיק, והוא מטטה. אז המטטה הוא נוגע בעפר, אני לא נוגע בעפר, המטטה נוגע בעפר, מה אתה רוצה ממני? אין כאן איסור של טלטול מוקצה. מתי אסור לטלטל מוקצה? רק כאשר אני נוגע בו בידיים. לא נוגע בו בידיים, אלא אגב דבר אחר, אני מחזיק בידיי דבר המותר. המטטה זה דבר המותר. אגב, הדבר המותר, אני מטלטל דבר האסור, זה לא נקרא שבו טלטול מוקצה, זה מותר, כך כותב הר"ן. יתרה מזאת, יש בראשונים שאומרים שהאיסור של לטלטל בקרקע עולם משום זה בשיטת הראב"ד כתוב, בלבד שלא יהיה בקרקע קליפי אגוזים או קליפי רימונים, שכשיש כזה דבר קרקע זה מוקצה, הרי הדברים האלה לא ראויים לאכל בהמה, קליפות של רימונים או קליפות של אגוזים לא אוכלת אותם בהמה. זה דומה למה שדיברנו שעורים קודמים, שכל קליפות שהם לא ראויים לאכל בהמה הם מוקצה מחמת גופו, אסור לטלטל אותם לשבת. אז אם כן, בלבד אתה רוצה לכבד את הבית, שיש לך פירורי לחם, אין בזה איסור. או אם יש שם עצמות שהם ראויים לאכל בהמה, אין בזה איסור. אבל אם יש שם קליפי רימונים וקליפי אגוזים שלא ראויים לאכל בהמה, אסור לכבד את הבית. מדוע? שאתה מטלטל את המוקצה. כותב הר"ן בשם הרשב"א, זה לא נכון. טלטול של מוקצה אסור כאשר אני מטלטל אותו בידיים. כאן אני לא מטלטל אותו בידיים. אני מטלטל אותו על ידי המטאטא. לוקח את המטאטא ומטאטא, אגב, הטיטוי, יש עפר, יש פירורי לחם, ויש גם דברים אסורים, ואפילו אם יש רק דברים אסורים, אני לא מטלטל את זה בידיים. אני מטלטל על ידי דבר המותר. זה נקרא שמו טלטול מן הצד. אני מטלטל מן הצד. מה זה מן הצד? שאני לא מטלטל את דבר, לא נוגע בדבר האסור. אני נוגע בדבר המותר. כיוון שנוגע בדבר המותר, אף פי שהדבר האסור זז מאליו, אין בזה שום איסור זה מותר. לכן, גם כאן הרמ"א כותב את הדין הזה, אם יש לך דבר מוקצה, שמונח עליו דבר היתר, הספר שלך, שכחת אותו על השולחן, יש שם כסף מתחת הספר. מותר לך לטלטל את הספר, אסור לך לטלטל את הספר, הדין הוא שמותר. אני לוקח את הדבר המותר, אני לא לוקח את הדבר האסור. לא נוגע בדבר האסור. יתרה מזאת, לא רק לקחת, אלא להניח. אני רוצה להניח את הספר, או להניח את הצלחת, דבר המותר על גבי דבר האסור. מותר. הנה מעשים שבכל יום אנחנו עושים. מניחים את הקדרה על גבי הפלטה, הפלטה זה לא מוקצה, זה כלי שמלאכתו לאיסור. לא רק זה, זה דבר שהוא מוקצה מחמת הדבר האסור, כי הגופי חימום בפנים, יש מהם שהם לוהטים, אז יש בהם ממש הלהבת. ואם יש הלהבת, למדנו בשיעורים קודמים שזה דבר האסור, בסיס לדבר האסור. אז אם כן, הפלטה אסורה. אבל אני לוקח את הסיר ומניח על הפלטה, ולוקח מן הפלטה ומשתמש בו. אף פי שהפלטה מוקצה, הדבר המותר, אני יכול להניח על הדבר המוקצה וליטול אותו ממנו. כן? זו המסקנה שלנו להלכה, שלגעת במוקצה באופן עקיף, לא באופן ישיר, על זה שהוא לוקח הדבר המותר ונוגע במוקצה, מותר. רק שיש את המחלוקת אם מותר להזיז בהדיה מוקצה אחר על ידי, במתכוון לצורך דבר האסור. זאת אומרת, יש חילוק בין מכוונתו לצורך הדבר המותר, אני רוצה את הסיר, אני רוצה את הפלטה. אני רוצה את הספר, לא רוצה את הכסף. כוונתי היא לצורך הדבר המותר. הבעיה היא כשאין כוונתו לצורך הדבר המותר, כוונתו היא לצורך הדבר האסור. יש מוקצה בבית, הוא לא יכול לטלטל אותו, וזה מפריע לו, הולך שם, הולך ובא, רוצה לקחת מטאטא במתכוון, כדי להסיר את המוקצה. האם זה מותר או לא? בזה יש מחלוקת, דעת כמה פוסקים שגם בזה אפשר להקל, כיוון שהוא לא מתכוון בידי. במידי זה רבנן בשעת הצורך, שעת הדחק, אולי לפעמים יש הפסד מרובה, כיוצא בזה, אפשר להקל. לכן אם אדם איבד את ממונו, נפל ממנו כסף במקום שיכול לגנב ולפסד, יכול לטלטל אותו על ידי המטאטא, לוקח את המטאטא, משולח את הכסף מתחת למיטה, אין בזה ככה מגן עליו שלא ייפסד. מקום שיש הפסד, אפשר להקל, לסמוך על הפוסקים האלה. ויש רואים שאפילו ברגלו מותר, כיוון שהטלטול בגופו מותר, כמו שהסברנו על הקש. אז טלטול בגופו מותר, גם כאן טלטול על ידי רגלו, זה נקרא טלטול בגופו וזה מותר. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. בחמת השם, אמן, מצא הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. כבר בעלי תורה מצוות שני, מה רבה, חפש מה עצבכו. גדיל תורה ויאדיר.